ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
בוקר טוב, בוקר טוב, ברק סרי, מה שלומך, מה העניינים, אני לא שומע את עצמי, אופה, הנה עכשיו אני שומע את עצמי.
אתה יודע, אצל החרדים, שעבדתי איתם לא מעט שנים, התקופה הזאת, מהבוקר, מאתמול בלילה, מהבוקר עד ראש חודש אלול, נקראת תקופת בין הזמנים, זה התקופה שהם מתחרים, הישיבות סגורות, יוצאים לסוח, יוצאים לים, יוצאים למדבר יהודה, יוצאים לפה, יוצאים לשם, לא עלינו, שנים קרובות זה קרה, אני מקווה זה לא יקרה הפעם,
זה לא
תמיד מסתיים עם אסונות, זה טובים, אתה יודע, חלק מהם לא כך מורגלים בכל מיני טיולים בחום הנורא, הולכים עם רבע ממים לטיולים בכל מיני מקומות, ובהרבה מקרים מסתיים.
רוצה לומר? חילוץ.
רוצה לומר, תשמרו על עצמכם, ובאמת שכולם ישמרו על עצמם, גם החופשה של התלמידים עכשיו.
אוקיי. זה טוב, עכשיו
זה, אנחנו עכשיו בשיא החופשות. זאת אומרת, זה...
אומר זאת כך ברק סרי.
אבל בימים כתיקונם, אנחנו לא בימים כתיקונם, כי אנחנו כולנו ממתינים לתגובה המתעכבת, אבל בימים רגילים, התקופה הזאת, זה שיא החופשה, חרדים, חילונים, מסורתיים, כולם נוסעים, טסים.
בואו נראה טסים, בואו נראה, יש פה לא מעט אנשים, ביניהם סחבק, שתלויים באוויר עם הנסיעה הזאת, זה ענה, אמור לנסוע יום ראשון, לא יודע, התקפו, לא התקפו, היה רבק, שהתקפו כבר לפני שלושה ימים, תורידו את זה מהסדר יום, אי אפשר, זה, האמת שתיאמנו לדבר על דברים אחרים, אבל אם כבר פתחת, רק על העניין הזה של הבין הזמנים שיוצאים לחופשות, חייב לומר בעדינות ובאהבה ענקית, ענקית, באמת, אני לא צריך להוכיח את האהבה הענקית שיש לי למגזר החרדי, שיש שם אנשים מדהימים ומוסדות החסד, לא צריך לחזור על זה, יש לי קווץ' מאוד מאוד גדול מהאירוע הזה של היציאה לבין הזמנים, כי אם אנחנו אומרים, עוד שורה הרגתי מחבל, עוד שורה הצלתי חטוף, ובחורי ישיבות שומרים, על הזה היה צריך להוציא הודעה כללית שמבטלים בתקופת מלחמה כשחיילינו נמצאים בחאן יונס עכשיו עם כל אוגדה 98 עוברים בית בית בחום הזה לא סביר, לא הגיוני שתלמידי הישיבות ייצאו עכשיו לחופשה.
אתה אומר שלא
נקודה.
אתה אומר שעכשיו לראות לא, אתה אומר, אתה צודק, אתה יודע, אתה אומר עכשיו לראות אותם בחופים המופרדים בהמונים, בפארקים.
עכשיו אני הולך איתך, אני דרך אגב מסכים עם דרכה של הציונות הדתית שאפשר גם וגם, אפשר גם ללמוד תורה וגם לעשות צבא. אני אומר, הלכו פה לאיזשהו, אני לא פותח את האירוע הזה עכשיו, שהלכו פה למקום שבו תלמידי הישיבות במדינה היהודית רק לומדים תורה, ובכך מאמינים גדולים, באמת, שהם מצילים את החיילים שלנו ועוזרים במלחמה, ובכן אם אתם עוזרים במלחמה תוך כדי שירות צבאי, היה צריך לבטל את הבין הזמנים הזה, אבל לא רצינו לדבר על זה.
זה לא, למה לא, למה לא, בוא נפתח הכל, זה בדיוק הטענה שהיו על הפגרה של הכנסת. אז אתה יודע, באים חברי כנסת וכל פעם מעלים, הנה חברי האופוזיציה כן הגיעו, לא הגיעו, חברי הקואליציה מגיעים יותר, ואנחנו כן עובדים בוועדות, הדבר היחיד שסגור זה המליאה, ולמה אתם... זה לא העניין, זה העניין שאתה לא יכול בתקופה כזו, כשיש מלחמה בצפון, בדרום, עשרות אלפי עקורים מבתיהם, עשרות חטופים נמצאים במנהרות, חיילים שלנו בתוככי עזה, בגבול הלבנון, לא תקופה רגילה, אתה לא יכול בתקופה כזאת, בשם הנראות, בשם הסולידריות, לצאת לחופשה.
וכבר שולחים לי הודעה, הנה, מיתד נאמן הבוקר, על התארגנויות בישיבות ובקהילות הקודש, להוסיף ישיבות בין הזמנים בבחורים ואברכים, בסדר? טוב, זה יותר מורכב מזה.
לכן אני אומר, זה תקף גם לגבי הישיבות, וזה תקף גם לגבי חברי הכנסת. אנחנו צריכים סולידריות בתקופה הזאת. גם מי שלא תורם, ואין חולק, תשמע, מהחרדים שלא הולכים לצבא, לא תורמים בתקופה כזאת, אבל תגלה סולידריות. עזוב עכשיו לראות אותם בהמוניהם, בחופי הים, בפארקים, בכל הזה, זה לא מראה.
והיוזמות האלה יפות,
לא מראה שמלמד על סולידריות. אני מקווה באמת שנראה פחות, ולא רק כדי שנדע שיש כאן כאלה שמזדהים עם מה שקורה עכשיו. אבל בוא נדבר, אנחנו היום בבין הזמנים, אתמול היה
תשעה באב.
תשעה באב, כמו תשעה באב, איתמר בן גביר לא נותן לשום הזדמנות לחמוק ממנו ולעשות עוד סיבוב על ראש הממשלה. ואתה יודע, אני שמתי לב אתמול למשהו ככה, אתה יודע מה אני אגיד לך, אין לי מילה, יגדירו את זה המאזינים. עלה בן גביר וזכה מאותו רגע לשלל גינויים מארצות הברית, דרך יואב גלן, דרך כמובן המפלגות החרדיות, שהם בכלל תוקפים את זה מההיבט ההלכתי, שאסור לעלות להר הבית. נתניהו לא הוציא תגובה. לשכת נתניהו הוציאה תגובה. עכשיו, אתה יודע, זה הרי מה זה מעיד. ומי שמכיר, אתה יודע, את כל מה שקשור, את כל תורת התגובות, איך מגיבים, מה מגיבים, ואני בקיא בזה, כי עסקתי בזה המון המון שנים.
כי אתה הוצאת את הדברים.
אני הוצאתי מיליון תגובות. נתניהו לא הגיב מטעמו, אלא הגיב משכת נתניהו. אתה יודע, למה? כי הוא חושש. הוא לא רוצה באמת אימות איתו. הוא לא רוצה באמת להיכנס בו. אז קל להתחבא מתחת הטייטל, לשכת ראש הממשלה אומרת, זו הפרה של הסטטוס קוו. רוצה לומר, כן, הפרה, וצריך אסור לה להפיר.
אין שינוי בסטטוס קוו.
אין שינוי, וזה, והוא מיד הגיב לו, איתמר בן גביר, לא מטעם לשכת בן גביר, מטעמו, שיהודים ימשיכו לעלות, והוא רוצה למנוע גזענות. שמע, סיבוב נוסף, בוטה, בזמן מלחמה, לא רואה אותו, לא רואה אותו מחצי מטר, עושה וימשיך לעשות מה שהוא רוצה, אתה יודע, על זה נאמר, עושה ביבי לנתניהו. נתניהו היה מומחה בדברים האלה, בן גביר היום עושה לו בית ספר, כי הוא יודע שהוא תלוי בו, אתה יודע, וכל ה... אתה יודע, אני שומע בכל מיני מקומות, אנשים אומרים, תשמע, חייבים להוציא אותו ממשלה ולהבטיח לנתניהו, לפיד ואחרים, איזה סוג של רשת ביטחון, הרי נתניהו לא פרייר, הוא לא ילך לשום... סו קולד רשת ביטחון של לפיד או גנץ, ויוותר על שותף טבעי כמו בן גביר שהוא צריך אותו עכשיו, יצטרך אותו אחרי הבחירות הבאות, כדי להיות תלוי בלפיד וגנץ ואייזנקוט, שבכל רגע נתון יכולים להפיל אותו.
ולכן השורה התחתונה,
רגע, ולכן השורה התחתונה, נתניהו ימשיך להיות תלוי בבן גביר, ימשיך לענות לכל הגחמות שלו, ימשיך לענות לכל הדרישות שלו, לא יגיד כלום ושום דבר, מקסימום, יוציא תגובה מטעם לשכת ראש הממשלה.
עכשיו בוא נחלק את הדיון הזה רגע למהותי ופוליטי, בסדר? מהותי, דרך אגב, אני לא יכול לסבול את זה שחוסמים מישהו מלהתפלל. לא מוסלמי בתל אביב, לא נוצרי בירושלים, ולא דתי בהר הבית. חופש תפילה, חופש דת, זה אירוע שחייב שלכולם יהיה פתוח.
לא דיברנו על זה, לכן
אני מחלק. רגע, דיברת על העלייה של בן גביר.
לא דיברנו על זה.
תכף אני מגיע לאירוע הפוליטי. זה בדיוק מה שאמרתי לך, אני מחלק את זה בין האירוע המהותי לאירוע הפוליטי. אני מקווה שהעובדה שבמשך שנים ארוכות, דרך אגב, השתנה בשנים האחרונות, אבל במשך שנים ארוכות, יהודים לא יכלו להתפלל בהר הבית, זה תרלול לא נורמלי. במדינת היהודים זה פשוט היה תרלול לא נורמלי. מה גם שהטענה הייתה, אימאלה, אם אנחנו נתפלל בהר הבית, הכל יתפוצץ עלינו. ובכן, וזה גם טענה עכשיו, זה דבר לא יאמן, זה אתה שומע עדיין עכשיו, למה הוא הולך והוא מדליק. כל התפיסה הזאת של ידלקו עלינו, זה תפיסה שבעיניי מעוותת. עזוב את זה שעכשיו עולים להר הבית, ועלו גם להר הבית, ולא היה צריך בכלל את הר הבית, כדי שהמנובלים והנאצים מעזה ייכנסו, ישרפו, ישחטו, יאנסו ילדים, תינוקות. אז כאילו ממה כל הזמן הפחד הזה? זה, אתה יודע, ברק, אנחנו מדברים על זה לא מעט. היהודים היו צריכים להיות היהודי המג'נון, זה שמפחדים ממנו, לא זה שכל היום מפחד, אוי ובוי, מה יגיד זה, ומה יגיד עליי זה, ומה יגיד עליי זה, ומה... ובעניין הזה, אם אתה אדם ליברלי אמיתי, אתה צריך באמת לחשוב שיש חופש תפילה לכולם בכל מקום, והעובדה שבמדינת ישראל, במדינת היהודים, יהודים לא יכלו להתפלל בהר הבית, זה תרלול מטורף.
טוב, עכשיו, רגע,
אני רוצה לפוליטי, ואז אתה עוצר.
לא.
טוב, אוקיי, אתה מסכים איתי רגע בעניין המהותי, נכון?
אני מסכים בעניין המהותי.
זה, כן. אז למה אתה הולך ישר לאירוע הפוליטי? כן, בוא תסכים, הנה, ברק סרי נקודותיים.
אז אני אסביר לך.
אני בעד תפילת יהודים בהר הבית.
אני אסביר לך אחרי הפרסומת שיש לנו, תהיה לי תשובה יפה. לא, אני מסביר, אני אתעלה באילנות גבוהים. קדימה, בוא נצא לפרסומת אחת ונחזור. תראה באיזה אילן גבוה אני נתלה. בוא תשמע סיפור.
אבא ודיה.
בחירות 23. לא, תראה, החרדים כבר אמרנו, החרדים מתנגדים לעליית יהודים להר הבית, מבחינתם זה אחד האבונות הכי גדולים.
אבל דייקתי בכותרת שנתתי, ברק סרי נקודתיים, אני בעד הר הבית.
בוא תשמע. הבחירות לכנסת ה-23 היו בשני לשלישי 2020. נתניהו קיבל 36 מנדטים, כחול לבן קיבלה 33 מנדטים, עוצמה יהודית שרפה 19,402 אלף קולות, קיבל 0.4%. תזכרו איפה עוד בן גביר היה, לפני לא הרבה, לפני 4 שנים, עם 0.4%. מיד לאחר הבחירות, בא נתניהו ומסביר לעם היושב בציון, כי הוא יכול היה לנצח ניצחון גדול יותר, כלומר יותר מ-36 מנדטים, אם רק היה מאפשר לאיתמר בן גביר לעלות להר הבית. מסתבר שבן גביר הסכים לרדת מהריצה, נתניהו לא רצה שהוא ירוץ כדי לא לסרוף קולות לימין. נתניהו אמר לו, אוקיי, אני לא רץ, אבל תאפשר לי להתפלל בהר הבית. נתניהו אמר, שום דבר, יש דברים שהם יותר חשובים מפוליטיקה, אני לא מאמין למילה שנתניהו אומר אצלו, פוליטיקה הכי חשובה. בוא נשמע את מה שנתניהו הסביר, איך הוא מנע מאיתמר בן גביר לעלות, כי יש דברים יותר חשובים מפוליטיקה, בוא נקשיב.
נבדוק את זה, אבל בוודאות, אם בן גביר היה יורד, היה יכול לתרום לניצחון עוד יותר גדול. אבל היה לו רק תנאי אחד. והתנאי שלו היה שאני אאשר תפילות של יהודים בהר הבית, דבר שאולי נשמע לכם הגיוני, אבל אני יודע שהוא היה מבהיר את המזרח התיכון, והיה מעלה את חמתם של מיליארד מוסלמים עלינו, ואמרתי, יש גבול, יש דברים שאני לא מוכן לעשות כדי לנצח את הבחירות. אני אשמור על מדינת ישראל.
אתה מבין איזה אילן גבוה עכשיו, מה לך קיטלין עליי? הנה, בוא תתעמת עם נתניהו, שאומר שתפילות של יהודים בער הבית יבהירו את המזרח התיכון ויעלו את חמתם של מיליארד מוסלמים. עכשיו, וכל זה כשאתמול הוא מפרסם תגובה רפה של לשכת ראש הממשלה לעלייה להר הבית.
ולכן אני טוען שוב ושוב ושוב, וגם הפעם, שנתניהו הוא איש מרכז. שלא לומר מרכז, ואולי טיפה גם הולך במסרים מסוים כמו בהר הבית, הולך טיפה שמאלה. לכן אני מתעקש הרבה מאוד שנים שנתניהו, לא, האמת שלא הרבה מאוד שנים, אבל דרך אגב, בטח בחודשים האחרונים, שנתניהו הוא לא איש ימין, הוא איש מרכז. והתפיסה הזאת שלו, זה בדיוק עם כל חטאת. ככה בדיוק הגענו לשביעי באוקטובר. זה בדיוק מה שאתה השמעת, זה בדיוק הסיפור.
תראה איך הוא בסוף אתה תגיע לעמדתי, ובסוף
לא, אבל אני אומר אותה כל הזמן.
ישמיצו אותך שאתה לא בזה. הרי אני טוען שנים שכל דרכו וכל הווייתו,
אבל אני אומר את זה, רגע,
הקונספציה, הוא היה שבוי בקונספציה, זה לשלם 30 מיליון דולר במזומן לחמאס, זה למנוע מיהודים לעלות להר הבית, זה לעשות כל דבר שבסוף הביא להתנפצות בשבעה באוקטובר. אתם מתווכחים איתי, לא?
קודם כל, מסתבר קצת פתק, אני מבין שקצת הרערתי לך את הדיון, כי עוד פעם, אתה חושב שאינון יישב פה, ואז אתה יכול להגיד לו ביבי, ואז הוא יצטרך להגן על ביבי. לא, העובדה היא מאוד מאוד פשוטה, שבדיוק התפיסה הזאת, נגד התפיסה הזאת אני יוצא. וזה התפיסה שבמשך שנים, במשך שנים, המדינה, עכשיו, עזוב למה. בסדר? אם נגיד היה יושב פה אינון, הוא היה אומר לך, כן, אבל ברק, מי אמר, מי ידריך את נתניהו, מי נתן לו בסקירות הביטחוניות שאם עכשיו יעלה, אז זה זה. אז
תגיד לו, שלוש. הוא ילד בן שנתיים, האיש עומד מעל כל במה ומסביר מה, מישהו מפעיל אותו בבועל חוט.
לא, אבל הוא אומר, ראש ממשלה, אבל ברק עובדים בצורה
הוא אומר באינסרט שהשמעתי שעלייה להר הבית תבעיר את המזרח התיכון, תעלה את חמתם של מיליארד מוסלמים. זה לא אני אמרתי, זה ראש הממשלה נתניהו אמר.
חד משמעית, ולכן אני אומר, במשך שנים התפיסה הזאת של נתניהו ושל כנראה עוד אנשים שחשבו ככה והיו אחראים לביטחון הייתה שאם חס ושלום יהודים יעלו להר הבית כל המזרח התיכון יתפוצץ עליהם.
אתה יודע מה, אז אני רוצה לריב איתך.
ועכשיו שנייה,
אני רוצה לריב איתך, הנה ללמד אותך
למה זו תפיסה מאוד מאוד לא ליברלית. אני הייתי בטוח שאני אפתח היום את הטוויטר ואני אראה את כל הליברלים ויפי הנפש ועיתוני הארץ ובאמת אנשים שחופש וליברליזם בפיהם יכעסו, איך לא מתאפשר חופש תפילה, איך אין חופש דת.
בוא אני אתן לך את הגיל שם הצד השני.
וזה הבעיה הגדולה שלנו, וזה הבעיה הכי גדולה שלנו. אנחנו עולים להר הבית ומחוטפים איומים, ולא עלינו להר הבית וחטפנו בראש את האסון הכי הכי גדול שהיה פה. ולכן אנחנו צריכים לשנות את התפיסה ולהגיד לאויבים שלנו, אתם רואים, זה משוגע, זה, אל תתעסקו איתו, זה, אם בטעות עושים לו משהו, זה יהודים מג'נו, זה יהודים מופרע, אם עונים מהאנשים שלו תפילה בהר הבית, הוא משתולל והוא לא מפוחד ומתקפל.
אז מכיוון, אז אני רוצה לריב איתך, אז הנה אני רוצה להתעמת איתך, אז אני רוצה להתעמת איתך בכל זאת, בנקודה הזאת. אתה יודע, אחרי שישמענו את נתניהו, ואתה אומר שהוא הבעיה, והוא הקונספציה, והוא מרכז שמאל, אז בוא אני אמת אותך, אמת לכם עובדות. יבואו הטוענים נגד העלייה להר הבית, בתשעה באב, בזמן מלחמה, שאתה כאן גורם נזק אדיר. עכשיו, אני אפרט. למשל, אתה יודע, אחראית עליו. כן.
רגע,
לא, לעסקה.
לא, אבל זה כן חשוב.
לא לעסקה, חכה.
יש חשוב, כי אני חולק על בן גביר על העניין של הטיימינג.
לא, אז עזוב, מה לעשות, הטיימינג היה אתמול.
לכן אמרתי, אני חושב
שבאים הירדנים,
בן גביר טועה.
שהם אחראים על הוואקף, והם טוענים שאנחנו, ואתה צריך את הירדנים עכשיו לכל מיני קואליציות, לא נפרט כאן, והם זועמים, רותחים, אתה עושה להם סיפור בממלכה, זה ממלכה עם הרבה מאוד פלסטינים שרואים את התמונות מהר הבית והם מתפוצצים, ואתה גם צריך אותם. האמריקאים באים, פוגעים בעסקה. אומר לך שר הביטחון של מדינת ישראל, שבן גביר רוצה להצית אש ולגרום לבערה ולפוצץ את המזרח התיכון, לא אני אומר, שר הביטחון, אומרים כל האנשים האלה, עלייה להר הבית בתקופה הזאת, עזוב עכשיו את המותר ליהודים, לא מותר, העלייה הזאת להר הבית, בניגוד למה שאמרת עד עכשיו, בניגוד, גורמת לבראה, ואני אגיד לך עוד דבר, מפרסם אתמול, תהיה שבק, שבעקבות העלייה להר הבית, אתה רואה עלייה דרמטית בהתראות לפיגועים.
מה אתה אומר? עכשיו עלייה דרמטית. עכשיו. היו הגחלים, אתמול
הגחלים עוד יותר.
כל יום פיגוע, מאז ואנחנו עכשיו חוששים ש...
אז תענה לטענות האלה של אנשים, באמת לא, אתה יודע, אנשים ומדינות לא ממש כותלי קנים, אתה יודע, אני מזכיר לך, כשארצות הברית רותחת, אותה ארצות הברית שהלילה אישרה לישראל, 20 רגע! זה אותה ארצות הברית שהלילה, תקשיבו טוב, אתה יודע, כל אלה שמקטרגים וכל אלה שלהגים וביידן ושמי, ארצות הברית, למי שלא שמע, אחרי שהעבירה 15 מיליארד דולר סיוע, אחרי שמתחילת המלחמה העבירה 7 מיליארד דולר בנשק, בחימוש, במה שאתם רוצים, הלילה ארצות הברית, הממשל מאשר סיוע צבאי לישראל בסך למעלה מ-20 מיליארד דולר, מטוסים, פצצות טילים, כל מה שאתם רוצים, עד רכבים. כל האנשים האלה באים ואומרים, האנשים, הממשל האמריקאי, שר הביטחון, גם ראש הממשלה, מוחים נגד העיתוי, מוחים נגד העליית יהודים. מה אתה עונה להם?
אבל זה בדיוק העניין, ברק. גם אתה, שאתה מדבר ככה, בצורה הזאת, ומדגיש כמה שזה יבהיר את המזרח התיכון, וכמה
לא
שזה
אני,
יבהיר...
לא, אני מצטט.
אז אני אומר,
מצטט,
כל מי ש... כל מי שאתה מצטט אותו, אוקיי. מבחינתי,
שר הביטחון אומר את זה, לא אני, מי אני בכלל?
כולם, כולם. אז אני, יהודה קטן, אין לי שום זה, ואני עדיין חושב בדעתי המאוד מאוד לא קובעת ומאוד מאוד לא מכריע, שזו בדיוק התפיסה הבעייתית. אנחנו אומרים עכשיו יבהיר את המזרח התיכון, עכשיו באיזה מצב אנחנו? אנחנו מחכים להפגזה מאיראן, מחיזבאללה, חות'ים איטלקים עלינו, איו"ש בוערת, אז אנחנו מטפלים. מה עוד צריך לקרות? כאילו עכשיו הכל בסדר, ורק מחכים שאם עולים להר הבית, רק אז יהיה בערה. תגיד, כמה תלושים המציאות אנחנו חולים? אנחנו כל הזמן תקועים.
כולם תקועים.
לא, אבל זו התפיסה.
נתניהו שאמר, אסור לשנות את הסטטוס קוו.
אני טועה. אני טועה.
יואב גלנט שאמר שזה בעירה.
ראש שב"כ צודק, כולם צודקים. אני טועה. בסדר? אני טועה. אבל בתפיסה שלי, ההיגיון, שאני מאמין שיש עוד בן אדם אחד או שניים, שאולי חושבים כמוני, הפחד הזה, זה בדיוק מה שגרם לנו, שכולם אומרים, תראו איזה חלשים, תראו איך הם מפקדים, אם רק יעלו, אז כל העולם יפגיז אותנו. אנחנו, כל העולם מפגיז אותנו. כל העולם מפגיז אותנו, קוראים לנו את הדברים הכי נוראים, ודרך אגב זה לא היה קשור לעלייה להר הבית, זה קשור לזה שהם רוצים אותי, אותך, ואת שר פלסנר בים. זה מה שהם רוצים, הם רוצים את כולנו בים, הם רוצים לעשות לזה, כמו הסיפור הזה של חפים מפשע. אז זה כל הסיפור, אז למה כל פעם אנחנו מלכים את עצמנו? רגע, בוא לא נעלה להר הבית, בוא כן נעלה להר הבית.
זה בתפיסה, לא סתם דיברתי לך על ירדן. אתה רוצה שאני אגנה את בן? לא, אבל לא סתם דיברתי לך על ירדן. נמצאת באמת על קרנות הדילמה. המדינה הזאת שגובלת ממזרח, יש שם 70% פלסטינים, הם מאוד מאוד רגישים לכל מה שקשור להר הבית, יש שם אוכלוסייה שקל מאוד להדליק אותה נגד השלטון שם ולערער, והדבר האחרון האחרון שישראל צריכה זה לערער את המשטר, את השלטון הירדני, כי באמת אין ירדן, אתה פרוץ לכל השונאי ישראל הכי גדולים. ולכן הם באים ואומרים, חבר'ה תעזרו לנו, אתם עושים כאן פרובוקציות בהר הבית באופן שסתם מדליק נגדנו את הפלסטינים, גורם לבלגן אצלנו בממלכה. אז אני לא מדבר על אני מדבר על כאלה שבאמת, אתה יודע, רוצים שקט, רוצים רגיעה, רוצים, האינטרס שלהם והאינטרס שלנו הם די ככה
דומים. ועכשיו אני הולך איתך לצד הפרגמטי, בסדר? ואחרי שאמרתי עמדה עקרונית שאני חושב שצריך שיהיה לנו חופש דת וביטוי, יש לי ביקורת על בן גביר, והביקורת היא על הטיימינג. אם אתה שר בממשלה, בסדר, ולא יהודה שלזינגר שמבלבל את המוח ברדיו, יש לך גם אחריות, ואם אתה ביום חמישי יש פגישה מאוד מאוד חשובה על עסקת חטופים ועניין אזורי, אתה כן צריך להתחשב בזה. זה לא אומר שאתה מוותר על הערכים שלך, זה לא אומר שאתה נכנע לזה ולא להר הבית, זה אומר שדחית את הר הבית לתזמון אחר. אתה לא יכול ביום שלישי לעלות להר הבית, כשביום חמישי אנחנו מגיעים לרגעי, באמת, לרגעים מאוד מאוד קריטיים ומאוד מאוד מכריעים, כשחיים של החטופים שלנו תלויים על הכף. זה הכל. אני, דרך אגב, גם על זה בטח נדבר בהמשך, אני מקווה שהפגישה הזאת חשובה, כי אני שומע את סינואר, כמו בכל פעם שאנחנו מטפסים ומטפסים ומטפסים, אני שומע אותו כל פעם בא ואומר, אני אפילו לא סופר אתכם, לא רואה אתכם, אתם מבלבלים את המוח, כל הזמן יושבים באולפנים שלכם ואומרים, מה הוא עשה ואיך אתם אשמים ואיך אתם אשמים, אני בכלל לא בא, אני בכלל לא סופר אתכם, לא רוצה אתכם, רק תנו לי בראש עוד קצת לחץ צבאי. זה ברמה הזאת. אבל אני אומר, אם אתה היית מר בן גביר אדם פרטי, תעלה מתי שאתה רוצה. אם אתה שר בממשלה ואתה שותף בקבינט, וביום חמישי יש לך דיון מכריע, יכולת להימנע מעלייה בטיימינג הזה, לא ברמה העקרונית.
אני בכלל חושב...
עכשיו פוליטית, רגע, לא דיברנו פוליטית.
אז אני אגיד לך פוליטית. אני חושב שאיתמר בן גביר זה לא גחמות ולא שיגעון.
זה פוליטיקה, זה
הכל פוליטיקה.
בסדר, אבל אתה יודע, כל הזמן יש לנו...
איתמר בן גביר נמצא בקמפיין. אתה יודע, עכשיו, יש איזה אמת שחוזרים עליה בכל מקום ואומרים, תשמע, לאף אחד בממשלה הזאת אין אינטרס לפרק את הממשלה ולכת לבחירות, מה מחכה להם בחוץ, ואני אומר לכם, אתם טועים לגבי איתמר בן גביר. הוא יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתם טועים לגבי, אבל איתמר בן גביר לא אכפת ללכת לבחירות על נושא שהוא דרמטי בימין, סתם. למשל, תהיה על הפרק עסקה, מה שהוא קורא עסקה מופקרת, והוא לא מסתיר את דעתו, הוא גם טוען שאסור בכלל לנסוע לדוחה לקטר, אלא צריך להמשיך להשמיד, ואם נניח נתניהו בסוף...
דרך אגב, עמדה לגיטימית.
יקרא תחת הלחץ.
אולי טועה, אבל עמדה לגיטימית.
אני אומר לך שהלחץ בסוף יחיה את נתניהו, לא הרצון שלו ללכת לעסקה, אלא הלחץ. אם בסוף הלחץ האמריקאי, והמצרי, והקטרי, והאירופאי יכריע, והוא כן ילך לעסקה, איתמר בן גביר הזה יכול ללכת לבחירות. יבוא יגיד חבותיי, אנחנו, אתם רואים, הנה הקונספציה. הנה נתניהו, אבי אבות הקונספציה. גם עכשיו הוא נכנע, הנה הוא משחרר מחבלים, הנה הוא מפסיק את הלחימה, חיילנו נפלו לשווא. על זה הוא יכול ללכת לבחירות. אני הימין האמיתי, נתניהו, שס, הליכוד, הם שמאל, בואו תנו לי את המנדטים, הוא יכול לעשות על זה קמפיין, ללכת אחורה, הם התנגדו לעונש מוות, והם רצו לטפל יפה בנוחבות, והם התנגדו לסיכולים מוקדים, והרחיקו אותי מקבינט המלחמה, והיו שבועים בקונספציה, ונתנו לגנץ, ואייזנקוט להכתיב את הטון, עם זה הוא יכול ללכת לבחירות, הנה, נתת לך כבר את הקמפיין שלו, הוא חותך 2-3 מנדטים מהליכוד, הוא חותך 2-3 מנדטים משס, הוא מתייצב על, אני יודע מה סתם, אני יודע, 13-15-14 מנדטים מהבחירות הבאות, הוא הולך לאופוזיציה, אין לו בעיה, איש בין 48-49, הוא חושב 20-30 שנים קדימה, נתניהו יהיה בחוץ, הוא יהיה יושב ראש מפלגת ימין חזקה, והוא בונה את עצמו להיות מנהיג הימין העתידי, ולכן אני אומר, אני מבין את החששות של נתניהו מבן גביר, כי אם יש מישהו שיכול להפיל ממשלת ימין, זה לא החרדים. אתה יודע, אתמול שמעתי בדיחה, אפרופו ההתנגדות ההלכתית של החרדים, לעלייה להר הבית. גפני אמר, שזה, אתה יודע, הצחיק אותי. גפני אמר, אנחנו נתייעץ עם רבותינו, מה אנחנו עושים האיש הזה, קרי בן גביר, והאם מותר לנו לשבת איתו בממשלה? ספוילר, הרבנים יגידו, אין בעיה, תשבו. גם הסיפור של דרי ולפיד, זה עוד בדיחה, באמת לא יצא מזה שום דבר, חרדים לא יעזבו את הממשלה, הנה אני אומר לכם, אף אחד מהם, חוק גיוס, לא חוק, הם לא, הם יעזבו את הממשלה, אחרי נתניהו. אבל בן גביר, אני אומר לכם, בוא, זה פוטנציאל נזק, ולא סתם נתניהו חושש כל כך מבן גביר.
כתבתי על זה אתמול, שלפני 20 שנה היה את הסיפור של תומי לפיד, אתה זוכר שהוא התראיין אצל עודד בן עמי, והוא אמר, קונים את הסבתא שלך.
נכון.
הוא, זה היה כשהוא עזב את הממשלה, אבל הצביע לא, בעד התקציב.
הוא שאל אותו, בסדר. עודד בן עמי שאל, קנו אותך?
כן.
אז הוא אמר, לא, קונים את הסבתא
הוא
שלך.
הוא הציג, עודד בן עמי הציג אותו, כן, כי כן. עכשיו אנחנו נדבר עם תומי לפיד, שראש הממשלה קנה אותו בשבוע זה, ואז תומי לפיד
קונים
את הסבתא שלך. מה הוא התעצבן דרך אגב? על מה הם פרשו מהממשלה ולא הצביעו לתקציב? בגלל שהועברו לחרדים, שהיו אז בפוזיציה, 290 מיליון שקלים. זה היה התקציב. עכשיו, כתבתי שאם תומי לפיד, זה היה בדיוק לפני 20 שנה, אם תומי לפיד היה יודע שיעברו 20 שנה, סליחה, ולא יהיה, ויגייסו חרדים כאילו בכפי ישלחו להם צווים, ויפסיקו את תקציב הישיבות, ויפסיקו את תקציב המעונות, ולא יהיה מינוי רבנים, ולא יהיה מינוי דיינים, ולא יהיו רבנים ראשיים, תומי לפיד היה יוצא לו גולש מהאף, מרוב צחוק. בסוף זה מה שקרה. דרך אגב, ועדיין, אני מחזק מה שאתה אומר, ועדיין חרדים לא עוזבים, כי באמת אין להם לה ללכת. אני מודה ששאלתי את סביבתו של בן גביר לא אחת, האם זה הכיוון שלו? מסבירים, תקשיב, עמדה בחירה כזאת, מקום קבינט, שר לביטחון לאומי, משנה את המשטרה, וואלה, הוא לא יוותר על זה כל כך בקלות, אבל יכול להיות שהוא באמת ברמה הפוליטית קובל את נתניהו. עכשיו, ברמה הפוליטית, רגע,
בוא תעזור
לי, כי פה יש לי התלבטות.
הוא בא ואומר לו, בפירוש, הוא בא ואומר לו, אם אתה חותם על עסקה, אני אפרק את הממשלה, חזר על זה כמה וכמה פעמים.
אני דרך אגב מאמין שאם יהיה עסקה שנתניהו שלם איתה אחרי כל הסייגים שהוא מכניס בסוגיית פילדלפי ושחרור מחבלים והכל, אני מאמין, ולא רק אני, גם קרובים מאוד לנתניהו אומרים שגם בפירוק ממשלה הוא ילך לעסקה. אבל בסדר, זה מה שאומרים, אני עוד לא, רגע, שנייה, אני לא רוצה להתפזר פה. מה שהתחלתי להגיד לך, זה שכל הזמן אומרים, יש את השיקולים פוליטיים. עכשיו, אני כל הזמן חושב על זה, זאת אומרת, בן גביר עלה אתמול להר הבית, כי היה לו חשוב יותר השיקולים הפוליטיים. זאת אומרת, הוא זה וכך. עכשיו, מתי האג'נדה היא הדרך לעשות שיקולים פוליטיים? אני סתם אתן לך דוגמה. נגיד יאיר לפיד עכשיו ראש ממשלה. בסדר? והוא עומד בתווך והאחראויות עליו כדי באמת לא לשחרר את הרוצחים הכי כבדים ולהתעקש על ציר פילדלפי ולהתעקש על ציר נצרים. אתה יודע ב-100% שאם יאיר לפיד היה עכשיו ראש ממשלה, הוא בוודאות היה הולך על עסקה, על עסקת חטופים ב-100%. אני, יש לי ספק, ויש לי יותר מספק שאם עכשיו לפיד היה ראש ממשלה, הוא היה נוהג בדיוק כמו נתניהו. דרך אגב, גם בני גנץ, לדעתי, אם הוא היה ראש ממשלה, היה נוהג בדיוק כמו נתניהו. כשאתה באופוזיציה, והאג'נדה הפוליטית שלך עכשיו היא להיות אופוזיציה, אז אתה מתנגד ממילא למשהו שהוא מאוד מאוד קונצנזוס. אבל אני חושב שאם יאיר לפיד היה אחריות עליו, והוא היה ראש ממשלה, דרך אגב, הוא נפתלי בנט, אני לא בטוח שהוא היה רחוק מאוד מהעמדה של נתניהו עכשיו. הדבר היחיד שהיה משתנה זה שפתאום היית שומע את כל כלי התקשורת מסבירים למה זה מאוד מאוד חשוב שלפיד יתעקש על ציר נצרים ועל פילדלפי, ואי אפשר לשחרר מחבלים, כי הנה רק השבוע מחבל ששוחרר בעסקה הראשונה רצח בקלקיליה. הדבר היחיד שהיה משתנה זה פשוט היחס של התקשורת. כל עוד זה ביבי, אז כל מה שביבי עושה אז כולם מתנגדים לו, ואם זה ההפך אז היית שומע את כולם מסבירים בעדיקות זה. לכן אני אומר, השיקולים הפוליטיים זה ברור, אבל שיקול פוליטי מבחינתי זה גם יישום אג'נדה. אני מאמין לבן גביר שיש לו אג'נדה של עלייה להר הבית. אני מאמין לו בזה ב-100%. ואני גם יודע שזה גם סיבוב פוליטי תקשורתי. חד משמעית. זה תמיד אי נוח, זה תמיד ביחד. ככה זה פוליטיקאי, ככה זה הם עובדים. והביקורת היא על זה שהטיימינג...
תראה, אתה לא יכול לדעת לגבי מה שאתה אומר, איך לפיד היה נוהג, איך קנצה היה נוהג, זה דברים היפותטיים, אבל מה שאתה כן יכול לדעת, מכל הסבבים הקודמים, הסבבים...
אולי דרי מתנגד לבן גביר, שנייה, הנה, תעני, אתה מכיר את דרי. אולי דרי מתנגד לעלייה של בן גביר מטעמים פוליטיים?
לא, לא, זה מטעמים הלכתיים.
אה, אז למה שדרי זה מטעמים פוליטיים?
רגע, לא. אז בן גביר זה מטעמים הלכתיים. אתה היית כתב לענייני חרדים, אתה מכיר את הגישה של החרדים?
בדיוק.
שאסור לעלות להר.
אז אתה מכיר גם את הגישה של בן גביר הלכתית, שצריך לעלות להר הבית. אז
עוד פעם, אל תעשה לי.
יש גם הרבנים של בן גביר, הרב דוב ליאור וכאלה. אבל רגע, הרבנים האלה.
תן לי לענות.
למה השיקול ההלכתי של דרי עובר על השיקול ההלכתי של בן גביר?
אז אני מספיק עוד פעם. השיקולים של החרדים, די להסתכל היום בכותרות העיתונים, היומונים של החרדים, כדי להבין איזה זעם יש של החרדים על העלייה להר הבית. לא מעניין אותם, אתה יודע, פחות מעניין אותם ההסלמה, ופחות מעניין אותם עסקת החטוב. הנה, אני אומר לך, פחות מעניין אותם, יותר מעניין אותם העניין ההלכתי, העניין של איסור החמור לעלות להר הבית, זה ההיבט, ההיבט ההלכתי מעניין אותם, לא ההיבט הפוליטי אסטרטגי. עכשיו אני אומר לך עוד מילה לפני שאנחנו עוברים למיכל קדוש, רק לפני זה מילה, אתה יודע, אי אפשר לדעת, אומר, נשמע, לפיד היה עושה את זה, וזה, אי אפשר לדעת, אני כן יכול לדעת מה היה בעבר. אז לפני השבעה באוקטובר, בסבבים שהיו, מי שרצה תמיד, יותר מכולם, להגיע להפסקת אש, כמעט התחנן להגיע להפסקת אש עם חמאס, פועל מול המצרים, מבקש מהמצרים לגמור, זה היה נתניהו, לגמור, לסיים את הסבב. עוד פעם, אז לא הייתה ביקורת עליו, היום בדיעבד הביקורת היא עצומה, כי הסתבר שכל ה... הנחתנו עליהם מכה ונתנו להם מכה, הסתבר כקשקוש מקושקש, כי ראינו כמה המכות האלה עזרו לקראת המכה הגדולה שהם נתנו בשבעה באוקטובר. אבל בוא נלך למיכל קדוש,
ריבוכי
תנועה ופרסומות.
בוקר טוב, השר יצחק וסרלוף.
בוקר טוב.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אני בדרך
לצפון. יפה, השר לפיתוח הגליל והנגב והחוסן הלאומי. מה אני?
רגע, רגע, רגע. קודם כל צריך להגיד שבאמת השר וסרלוף מקבל מחמאות, אתה יודע, דוד אזולאי, ראשי מועצות אחרות, לא מפסיקים לשבח אותו, אבל עזוב עכשיו את הצפון, נגיע לזה יותר מאוחר. איך היה אתמול בהר הבית?
אני עולה כבר 12 שנה. אתם מוזמנים כל שנה לשאול אותי איך היה.
תקופת
מרוממת
הנפש. תקופת מלחמה, מתיחות, ממתינים לתגובה, ירדנים אמורים, אתה יודע, לתמוך בכל מיני מהלכים שאמורים להיות, המצרים, זה לא... תקופת מלחמה, זה לא כל שנה.
בעיניים יותר מתאים מהתקופה הזאת לעלות ולהתפלל על עם ישראל, לא הבנתי.
רגע, אני אחדד. אני אחדד. אתה ואני בעד חופש תפילה בכל מקום, נכון? אבל עכשיו, השר וסרלוף, אתם שרים עם אחריות. ביום חמישי יש דיונים על עסקה. השאלה אם אתם לא צריכים להיות קצת, אתה יודע, אינדיבידואל, כל אחד יעלה. אבל האם אין לכם אחריות לגבי גם מה שיקרה ביום חמישי בערב?
מה הקשר? לא הבנתי. יהודי עולה להתפלל במקום המקודש שלו ביותר בתשעה באב.
יהודי עולה להתפלל במקום שידליק את שער האומות.
אבל תשמע, לפני השביעי באוקטובר ביקש ראש השב"כ בחגים מהשר בן גביר לא לעלות כי זה עלול להדליק את החמאס. השר בן גביר כיבד את זה למרות שהוא לא הסכים עם זה. אתה יודע מה, כאילו נמאס לי שאנחנו צריכים לחפש תירוצים למה האויב רוצה להשמיד אותנו. עזוב, שלזינגר, זה לא המשוואה, זה לא נכון לעשות את זה. עכשיו שים לב שאתמול מי שגינה ראשון, מי שהוציא את כל הגינויים לפני שבכלל האויבים או המדינות מסביב התייחסו לזה, זה בכלל היו יהודים. בכלל היו יהודים, מה אתם יודעים? הם מפחדים מהצל של עצמם.
אז בוא נשמע, אז בוא רגע, בוא נשמע.
אנחנו לא רוצים את הדרך התבוסה, זה דבר שני. בוא, על מה אנחנו מדברים פה? על עלייה להר הבית, אני כבר 12 שנה עולה. אני עולה פעמיים בשנה, עוד הרבה לפני שהייתי שר, עוד הרבה לפני שהתחתנתי, עוד כשהייתי ילד בן 18.
אז בוא רגע, רגע, אז בוא נשמע, שאתה מדבר על היהודים, בוא נשמע את היהודי הבכיר היום במדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, וככה הוא כותב בעקבות העלייה שלך ושל בן גביר להר הבית. אין מדיניות פרטית של שר כלשהו בהר הבית, לא השר לביטחון לאומי, ולא של שום שר אחר. האירוע הבוקר בהר הבית הוא חריגה מהסטטוס קוו, המדיניות לא השתנה, כך היה וכך יהיה. זה אומר בכיר היהודים בארץ ישראל.
בכיר היהודים.
לא, הוא אומר יהודים, אז אמרתי, הוא אומר שהתגובה...
ראש הממשלה.
הוא אמר התגובה של המגנים הייתה של היהודים, אז נתתי לו תגובה.
תראה, שלזינגר, אפשר לחשוד בעל הרבה דברים, אבל גזען אני לא. ואני יודע שיש כאלו שיש להם גזענות עם כוכבית מתחת, אנחנו נאפשר הכל, אלא אם כן זה ככה. אני אין לי את התנאים ואת הכללים הללו של עם כוכביות. אני מאפשר תמיד לכל שלושת הדתות להגיע, להתפלל ולממש את חופש הפולחן שלהם, ואני עושה את זה גם לדת שלי, לדת היהודית, אני עולה ומתפלל. מי שיש לו כוכביות, של, אני בסדר, רק יש לי כוכבית שאני לא... אני מכבד בגבולות מסוימים ואני מאפשר רק אם אני לא מקבל את זה. אנחנו מדברים פה על תפילה, דבר אלמנטרי בסיסי. דבר נוסף, אין שום חוק שאוסר.
תגיד,
אין שום חוק שאוסר. אף אחד היום לא הוגש כתב אישום אחד נגד מי שיתפלל בהר הבית על תפילה.
אבל אנחנו רואים שם, למשל, יש לא מעט...
אגב, היה כל כך שקט בהר שלזינגר. שמע, היה כל כך, באמת, זה לא הפריע לאף אחד.
כן,
למה אנחנו מפחידים את עצמנו?
קודם כל, התמונות דרך אגב יצאו מאצלכם, התמונות יצאו מאזור של איתמר בן גביר, לא עליתם רק לתפילה, הביקורת על השר בן גביר ועליך, זה שגם הלכתם לעשות סיבוב פוליטי.
איזה סיבוב פוליטי אני עושה? אני אומר לך, אני עולה כבר 12 שנה. אני עולה להתפלל, אני עולה לראות את בית השם.
תגיד, והשבק לא הזהיר אותך, מישהו, משרד
המשטרה? אני תיאמתי את זה עם כל מי שצריך תאם, הלכתי לפי הפרוצדורות.
מי מתאמים דבר כזה?
ראש הממשלה.
ראש הממשלה ידע שאתם עולים?
אני יודע, תראה, אני לפני שבועיים פניתי לראש הממשלה, שלחתי לו מכתב וביקשתי לעלות. אגב, אני עשיתי את זה כבר מהיום שהתחלתי לממשלה. אני עולה ביום ירושלים ובתשעה באב, זה הפעמים הקבועות שאני עולה.
אז לפני שבועיים שלחת מכתב לראש הממשלה, וביקשת ממנו לעלות להר הבית, והתשובה הייתה כן?
תראה, לא מבקשים, מעדכנים.
אוקיי.
והם קיבלו את המכתב, הכל היה בסדר, והכל היה מתואם עם
הבטחת אישים. זאת אומרת, ראש הממשלה ידע שאתם עולים, ואתמול התגובה שהוא הוציא היא כאילו מספתיים כזאת, זה הסיפור? כי אתמול הוא החזיר אתכם לתלם, אמר שלא משתנה שום סטטוס קוו, ודברים כאלה.
רגע, ובוא ניתן משהו מעבר לזה, השר וסרלוף. אומר שר הביטחון של מדינת ישראל, באמצע מלחמה, כשאנחנו ממתינים כולנו, לתגובה איראנית, חיזבאללה, מה לעשות, ממתינים. זה גם כן שאלה, איך ממתינים כך הרבה זמן? וכך אומר שר הביטחון, יושב בממשלת ישראל פירומן, שמנסה להציט את המזרח התיכון, מתנגד לכל מסע ומתן להכניס, אני מתנגד לכל מסע ומתן להכניס אותו לקבינט המלחמה, זה יאפשר לו לממש את תוכניותיו. לא אומר את זה יור אופוזיציה, לא אומר את זה בני גנץ, אומר את זה שר הביטחון, חבר ממשלתך.
קודם כל, אני שמח לשמוע שהוציא הודעה רשמית ולא הדליף את זה. דבר שני, תראו, אני לא חושב שאני צריך, אנחנו צריכים לקבל עטפות משר הביטחון. ההתנהלות שלו והדרך שלו והמקפצה שבה הוא משתמש מפעם לפעם, זה לא דבר שלא מכבד אותו, לא מכבד אותנו. כשהוא מדבר על שאנחנו במערכה רב-זירתית ותוך כדי מתדרך נגד ראש הממשלה, אני לא חושב שהוא בר עטפת מוסר לאחרים, אבל אתה יודע, אני גם לא מחלק ציונים כל כך, אז, כי אני צעיר שרי הממשלה, אז אני אומר, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים.
אני ברשותך רוצה להתעכב על האירוע שאמרת מקודם, כי הוא קצת בלתי נתפס בעיניי. אתה אומר, אתה תיאמת את העלייה הזאת להר הבית לפני שבועיים עם לשכת ראש הממשלה, הם ידעו.
אני יכול לשלוח לכם את המכתב גם, אם אתם רוצים.
אז איך אתה מסביר את התגובה הנזמת? אז איך אתה מסביר את התגובה הנזמת שלו?
לא יודע, תשאלו אותו, אני מן הסתם הוא לא יעלה אצלכם לרעיון, אבל אני אומר לכם, מה אני עשיתי?
שמע, זה סיפור. לשכת ראש הממשלה אישרה לשר וסרלוף לפני שבועיים לעלות להר הבית, איך שהוא עלה להר הבית עם יושב ראש מפלגתו באיתמר בן גביר, מוצאים הודעה גינוי, כן, נזהמת.
ממש התנהלות מוזרה, בלשון המעטה. לא, שר וסרלוף.
חבר'ה, אני לא יודע איך לשכות אחרות מתנהלות. אני פועל בצורה מסודרת.
טוב, תגיד.
אני חושב שעשיתי דבר אלמנטרי בסיסי שאני עושה כל שנה.
תגיד לי, אתה נוסע רגע לצפון.
שהקטר, זה היה נשמע כאילו עשינו איזה משהו שלא היה כל הדורות. אגב, אתה יודע, זה תשעה באב, עלו כמה, כמעט 3,000 יהודים, זה לא דבר שחריג בנוף. אמנם לפני 12 שנה עלו הרבה פחות, אבל אני שמח שעוד ועוד יהודים עולים להר הבית.
כן, ואתה יודע,
שזה שאנחנו מתגעגעים וחוזרים הביתה, למקום בית חיינו, לשריד בית קודשנו, זה דבר מתבקש.
ואתמול, אתה יודע, בתגובה לתגובה, מודיע איתמר בן גביר, אני לא אסבול גישה גזענית, יהודים ימשיכו לעלות להר הבית, זה ימשיך למרות ההודעה של ראש הממשלה. זאת אומרת, תגובה לתגובה של ראש הממשלה, כן?
אין שום חוק שאוסר על תפילת יהודים בהר הבית, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו נגד גזענות. אי אפשר להגיד חופש פולחן, חופש דת, רק מתי שזה נוח. וכשזה לא נוח, ודאי שזה בדרך כלל היהודים נדפקים מזה, ואנחנו במדינה יהודית, ריבונית, אנחנו רוצים לממש את זכותנו הריבונית, וגם הדתית, להתפלל, לבקש על עם ישראל, לבקש להחזיר את החטופים, לבקש לשלומם של חיילי צה"ל. אין מקום הכי טוב לעשות זה, הכי מתבקש לעשות את זה, מאשר בשריד בית קודשנו, בהר הבית. אני לא מבין, אני באמת נשגב ומנתי איך אנשים שמשתמשים במושגים הללו של חופש הביטוי וחופש הדת וחופש הפולחן, פתאום כשמדובר על תפילה של יהודים, הם הופכים להיות חתול ישנוני.
אסף וסלב, אז בוא ניתן לך יותר מזה, אתה יודע, זה לא רק נתניהו וגלנט, אתמול יושב ראש דגל תורה משה גפני מודיע שהוא הולך, מתכוון ללכת לרבנים שלו לשאול את הצטרם האם מותר לו לשבת עם האיש הזה, ככה הוא קינה את איתמר בן גביר בעקבות העלייה להר הבית ששם זה איסור הלכתי, ויאיר שרקי מפרסם אתמול בחדשות 12 על יוזמה משותפת של אריה דרי ויאיר לפיד על חוק של יש עתיד שימנע עליית יהודים להר הבית. כל אלה חברים בקואליציה שלך, מה אתה אומר?
נו, אז אמרו. אגב, הייתי מציע לאריה דרי לבקש מאיר לפיד גם לאמץ הפסיקה של הרב עובדיה לגבי תחבורה ציבורית בשבת, אם כבר. אבל זה בסדר, זה בכל מקרה, כל מיני גימיקים ושטיקים וכל מיני, אמרתם סיבובים פוליטיים, אז זה. בכל מקרה, אני לא מתרגש ולא מתייחס כל כך לאמירות ש...
והתגובה, אתה יודע מה, אם אתה לא מתרגש מחברי ממשלה, אז מה אתה אומר?
לא,
בסדר, עזוב אותך.
א', לא מדובר על חברי ממשלה. דבר שני,
זה
חברי קואליציה.
ראש הממשלה וגלנט זה לא חברי ממשלה?
לא, דיברת על אחרים.
בסדר, אחרים זה חברי קואליציה, אבל מה אתה אומר על התגובה של ארצות הברית? התגובה הזועמת של ארצות הברית, שבאמת גינתה בכל לשון את העלייה שלכם להר הבית, מה אתה אומר על זה? אני מזכיר שעליי לארצות הברית הממשל האמריקאי אישר למעלה מ-20 מיליארד דולר סיוע ביטחוני למדינת ישראל.
זה ברוך השם. מה, זה אחרי העלייה שלנו, נכון?
זה בעקבות העלייה.
טוב, והשר וסרלוף, מילה על הצפון.
רגע, תן לו לענות את זה. רגע, תן לו רק מילה. מה אתה אומר על התגובה האמריקאית?
חבר'ה, אתם גם העליתם אותי בהפתעה, וגם אתם עושים לי פודקאסט.
אבל אתה איש נחמד. בסדר, אז אין בעיה. רק מילה על התייחסות לצפון. מתי התושבים חוזרים?
התייחסות לצפון. אני לא יודע מתי התושבים חוזרים, אני רק יודע שהם לא יחזרו עד שנחזיר ביטחון.
מתי?
ובחלקת עולם הקטנה שלי במשרד שלי אני עושה את הכל כדי להשיב להם את האמון הבסיסי שהם יודעים שעבד בשביעי באוקטובר, ברמה של טיפול בפניות וברמה של תקציב לרשויות להפוגות, לתת להם את המענה הבסיסי האלמנטרי שהם צריכים במלונות, והצטיידות חירום וגנרציה וכל מה שאנחנו יכולים לעשות במסגרת המשרד שלנו, להיות קשוב לצרכים ולתת מענה נקודתי, ואם זה לפעמים זה בעיות אקוטיות, תטפל בצורה רוחבית מול משרד הממשלה. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, אני אומר את זה גם פה, גם לשרים וגם לחברי כנסת מכל סיעות הבית, תרדו לצפון, או סליחה, תעלו לצפון, תפגשו את התושבים, תקלו להם בעיניי, תחבקו אותם, ותחשבו, לא תחשבו, תקבלו מהם פניות, כי יש דברים שאפשר לטפל בטלפון אחד, מול פקידים כאלו ואחרים, אתם יודעים, אפשר לעשות את הסינכרון הזה, לפעמים רק בעיות של תקשורת, וחברי כנסת ושרים מכירים את הכתובות יותר מאזרחים רגילים.
עשה יצחק וסרלוף, שר לפיתוח הגליל ולנגב והחוסן הלאומי, אני מעריך את זה שענית לנו, גם אם זה היה בהפתעה. תודה, תודה.
תודה על הערכה.
ביי, כל טוב.
הפתעה לא הפתעה, שר וסרלוף בדרך לצפון, דפק כאן שלל
כותרות,
הכותרת הראשית, זה שהוא תיאם עם לשכת ראש הממשלה לפני שבועיים, על עלייה להר הבית, קיבל אישור, יש לו את זה אפילו בכתובים, היה מוכן לשלוח את זה. סיפור,
זה סיפור לגמרי. אני גם הקיצר גלן, דרך אגב, שהוא מדלי, ישים אותו בהדלפה, אשכר ישים את
שר הביטחון בהדלפה.
ועוד גם הסיפור עם דרי ולפיד. טוב, אני מניח שהרעיון הזה ילווה אותנו היום בתקשורת.
אני קורא לכל כלי התקשורת, יש לכם כאן אוצר, קחו את זה, אבל תנו קרדיט, תנו קרדיט, תנו קרדיט.
קריאה מוצדקת. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות חדשות, חוזרים, אל תלכו רחוק.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר. ישראל במלחמה. עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
כן, במוצאי שבת, בפתיחת השבוע הזה, הכתירו אותו כולם, כי באמת השבוע אולי הדרמטי ביותר מאז פרוץ המלחמה. א', כולם המתינו לתגובה שמתמעמד, הלוואי שלא תהיה, של חיזבאללה ושל איראן, כולם העריכו שזה יהיה ממש עכשיו, דיברו אפילו על איזה כל מיני, ציטטו כל מיני גורמים אלומים בפוקס, ב-CNN, שזה היום, מחר, אז כולם ציפו לתגובה, וכמובן, כמובן, כולם דיברו על הפסגה בדוחה שאמורה להיות מחר, זה יהיה. אני לא יודע אם תגובה תהיה של חיזבאללה ואיראן, הפסגה מחר תהיה. ואני שומע, וכולנו שומעים מכל הכיוונים, על אווירה לא טובה, על פסימיות כזו או אחרת, נכון לעכשיו, נכון לעכשיו
הדברים. אני חושב שסינואר אמר שהוא לא בעניין.
לא, 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 רגע.
פעם נצטרך לשבור את הפייק הזה שלאורך הרבה מאוד חודשים, אנחנו מפמפמים את עצמנו.
בוא נדבר, תראה, אז מה שאנחנו כן יודעים, שאמריקאים מפעילים פרס אדיר על כל מי שהם רק יכולים, בראשם ישראל וקטר ומצרים, כדי שיפעילו פרס על חמאס, כי הם בטוחים שאם הם מונעים, אם הם גורמים לעסקה ולסיום המלחמה באופן כזה או אחר, הם מרגיעים את כל המצב במזרח התיכון, הם בהכרח מסיימים את ההסלמה בצפון, הם מונעים הידרדרות למלחמה אזורית שיכולה גם לגרור אותם לתוך המלחמה הזו, וזה הדבר האחרון שהם רוצים, כמה שלושה חודשים לפני הבחירות לנשיאות. אבל לצערנו הרב, אנחנו שומעים שהעניינים יגיעים. אתמול גורם חמאסי בלבנון מודיע שאנשי חמאס בכלל לא מתכוונים להגיע לדוחה. הנשיא ביידן מביע גם הוא איזה פסימיות ואומר שדעתו איראן מונעת את קיום העסקה. לעומת זאת, האיראנים, אתמול גורמים איראנים לרויטרס, טוענים שאם תהיה עסקה, אז הם יימנעו מתגובה. אנחנו הולכים באמת לפסגה שהתוצאות לא ידועות, אתה יודע, בדרך כלל בפסגה מהסוג הזה שמעורבים בה כל כך הרבה גורמים בכירים, אתה פחות או יותר סוגר את רוב הדברים לפני ומגיע לשם, אתה יודע, כמעט לחתום על, לחתום באופן רשמי על הדברים, אין כלום, אתה לא יודע לאן, לאן הולכים. אם הפסגה הזאת חלילה מתפוצצת, זה יכול להביא אותנו למקומות רעים מאוד, לא רק בדרום, אלא גם בצפון ובמקומות אחרים. ובראש בראשונה ליבי ליבי ביום כזה עם משפחות החטופים שמטלטלות בין תקווה לייאוש, מוסעות פתאום, אתה יודע, נחמה באיזו הודעה אופטימית שהנה הולכים והנה חמאס מגיע ואנחנו כבר מתחילים להתניע עסקה, ומאידך פתאום מים צוננים על האופטימיות הזאת מצד כל מיני גורמים שטוענים שסינואר לא רוצה וחמאס לא מגיע וראש הממשלה לא מגדיל את המנדט לצוות, וויכוחים בתוך ה... צוות המסע ומתן הישראלי על, על גודל המנדט, על מה, על, על החבל שנותן ראש הממשלה לצוות שיוצא לשם. זה הולך להיות, זה הולך להיות דרמה אמיתית. אני לא יודע מתי נדע אם העסקה הזאת מתחילה להתניע או שהעסקה הזאת הולכת לפיצוץ, אבל זה, זה באמת דרמה אמיתית מה שהולך מחר להיות בדוחה.
יש איזשהו לא פייק, לא אינדוס תודעה, אבל יש משהו שצריך לשים אותו על השולחן, שאני מרגיש אותו כבר במשך חודשים, חודשים ארוכים. אתה שומע בתקשורת, כולל המון 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 כלי תקשורת, לא אחד ספציפי, אלא אווירה ציבורית, שאנחנו אלה שמסרבים לעסקה, שאנחנו כל הזמן לא עושים מספיק, יש לזה המון וריאציות, אנחנו לא עושים מספיק, לא יוצאים מחוץ לקופסה. אתמול ראיתי אחד הפרשנים אומר שהגיע הזמן שצריך לחשוב מחוץ לקופסה וצריך לפנות אישית לסינואר ולהגיד לו, תבוא אתה למתווכות, לדיון הזה מחר אצל המתווכות, ותקבל חסינות מישראל שלא תפגע בך. תבין את גודל הטרלול שבהם הלכנו עד הקצה של הקצה של הדבר הזה. צריך לומר אולי את האמת, חודשים ארוכים, כולם יודעים את זה, גם הכתבים, גם הפרשנים, גם הפוליטיקאים, כולם יודעים שמי שמסרב לעסקה זה יחיא סינואר. כולם יודעים שאנחנו התחלנו מנקודה שבה אנחנו לא מנהלים בשביעי באוקטובר, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם, עם רוצחים ואנסים, ואנחנו הלכנו רחוק ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אני לא יודע אם זה משיקולי רייטינג, אני לא יודע אם זה מדעות של פרופוגנדה, אבל צריך לומר את האמת, עד עכשיו לא היה התקדמות בעסקה בצורה ריאלית. הכותרות היו בומבסטיות מדי בשביל איזשהו מסר שעבר מפה למתווכות. יש לנו אויב מנובל, מתואב, שהוא כל הזמן, לאורך כל הזמן, תשאלו את גורמי הביטחון, אל תאמינו לי, כל הזמן, ראינו גם, אתה יודע, עמית סגל גם פרסם את הדברים של אלון ניצן, אחד מהאנשים, ניצן אלון, סליחה, כן, שניצן אלון, שאמר בפירוש, אין דבר כזה, גם ההתנאה, ואני אומר לך כמי שבירר את זה, גם ההתנאה של תהליך זכתה לכותרות בומבסטיות, ולצערי יצא מצג שווא בציבור, כאילו אנחנו עוד רגע בעסקה, וכאילו ישראל אשמה בזה שאין עסקה, וזה לא נכון, וזה פייק, זה אולי משיקולי רייטינג שצריך לפתוח איזושהי מהדורה בדרמה, בדברים כאלה. אני אומר לך שהיה מוצא אחד, שכל התקשורת דיברה על זה, שהנה עוד רגע זה קורה, ואז אני מתקשר לכל הגורמים שמעורבים ואומרים לי, תקשיב, זה רק איזושהי תחילת התנאה שסוף סוף חזרו אולי לדבר על איזושהי התחלה, והכל משווק לא נכון, ואנחנו יצרנו מצג שווא שבו הליבי ליבים בעיקר משפחות החטופים שזרו להם פייק בעיניים.
זה מעבר ל... אתה יודע, אתה מתייחס...
ואל תתייחס אליי, תתייחס לניצן אלון, תתייחס לראש שבק, תתייחס לראש המוסד, אלו אנשים, תתייחס לגלנט.
אתה מתייחס לעניין בצורה פשטנית, אין כאן עניין של שיווק, אין כאן עניין של תקשורת, זה לא בכלל במקומות האלה, זה עניין מהותי. יש כאן ויכוחים בתוך הצוות הישראלי, בין ראש הממשלה לבין הצוות. הוויכוחים האלה נמשכים עד רגע זה. גודל המנדט, האם אנחנו בשלים לעסקה, האם אנחנו למשל יכולים לעמוד בזה להתגמש בעניין ציר נצרים ולאפשר...
אבל ברק יחיא סינואר אומר, אני לא בא! אבל יחיא סינואר אומר, אני לא בא! אז על מה אתה מדבר?
טוב, אתה מוכן לתת לי
לדבר? כן, אבל תתייחס לזה. על מה אתה מדבר עם יחיא סינואר? לא בא בכלל.
אני אתייחס...
למה לזרוע פייק באנשים של החטופים?
שמענו, פייק, מייק, שמייק. אז בוא, אז אוקיי, עכשיו אתה מוכן להקשיב?
קדימה, בשמחה.
יפה. אז אני אומר לך עוד פעם, זה לא עניין של שיווק, ולא עניין של תקשורת. יש ויכוח מהותי בצוות הישראלי. האם אנחנו יכולים ללכת לפשרה בנושאים כמו פילדלפי מול המצרים, מעבר רפיח, האם אנחנו יכולים ללכת לפשרה בעניין ציר נצרים, האם יכולים להפעיל מנגנון שימנע מאזרחים וימנע מחמושים, ממחבלים, לעלות חזרה מהדרום לצפון. זה ויכוח מהותי. עכשיו, אם ישראל, באים אנשי הצוות, הצוות הישראלי, אם ישראל תתגמש, אז יכול לאפשר פתיחת מסע ומתן. עכשיו תראה, בוא, זה שאתה חוזר כאן אלף פעם, יש לנו עסק עם מנובל, אז אתה עושה, אני אגיד לך יותר מזה, יש לנו עסק עם נאצים, נאו-נאצים, חילות, מפלט, הכל, 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 כל מה שאתה רוצה ועוד יותר מזה. אתה באמת, אתה באמת חושב שאם תתחביר בכללות על זה, אז אנחנו אומרים, וואו, באמת.
לא, אבל יש אמת.
בסוף אנחנו,
יש אמת.
בסוף אנחנו,
באמת שכל מי שיודע אותה, כולל. אלא מתווכים, אין עסקה.
בסוף הממשלה שלנו היא הממשלה שלנו, אותם בחרנו, הם מנהיגים אותנו, ראש הממשלה מנהיג אותנו. בסוף אנחנו צריכים לפנות אליו, לא לסינואר, לא לציפיות, לשום דבר. והשאלה שעומדת על הפרק, האם ישראל יכולה להתגמש בדרישות שהיא מעלה? גורמים בכירים בצוות המסע ומתן טוענים שיכולים להתגמש, למשל בכל מה שקשור לציר נצרים. יש גישה אחרת שאומרת אסור להתגמש, כי אם נתגמש אנחנו נביא לעצמנו 7 באוקטובר נוסף. על זה הוויכוח. כי אם ישראל יכולה להתגמש ומערכת הביטחון טוענת, והיא טוענת, חלק גדול מהם טוענים, אנחנו כן יכולים להתגמש באופן כזה שאנחנו נגיד מסירים 2 מהדרישות שלנו, זה כן יכול להתניע עסקה. עכשיו, זה שאתה תצעק כאן כל היום, הוא לא רוצה, אנחנו יודעים שהוא לא רוצה, הוא כן רוצה. השאלה אם אנחנו נעשה הכל, גם מבחינת ההתגמשות שלנו.
עכשיו תתייחס לזה שבסוף בא סינואר ואומר, אני לא סופר אתכם, ולא בא בכלל,
אני לא חושב שהוא אומר, אני לא סופר אתכם, אני לא חושב שהוא זה, האיש, האחברוש הזה נמצא עמוק עמוק בתוכי המנהרות, כל הצמרת שלו הלכה, כל הגדודים שלו הושמדו, כמעט כולם, אין זולת אחיו מוחמד, אין לו אף אחד, לא מימינו ולא משמאלו, בואו, לא בעמדת כוח שהוא יכול להגיד משהו, זה עזוב, זה, אני אומר עוד פעם, האם אנחנו, בואו נבוא, קודם כל נבוא, אנחנו צריכים לדבר רק עם עצמנו בשלב הראשון, האם אנחנו עושים הכל כדי לאפשר עסקת חטופים?
הנה.
זו השאלה.
הנה.
אני לא יודע, אני אומר לך, אני לא יודע, כי אני שומע, אני שומע גרסאות מגרסאות שונות ומשונות מתוך צוות המשא ומתן.
אתה לא מאמין לניצן אלון?
אני מאמין לכולם, אבל אני גם מאמין, נגיד, לשר הביטחון יואב גלנט, שאומר, התנאים בשלו לעסקה, אין שום מניעה ביטחונית. אין שום מניעה ביטחונית.
רק תראה איך
אתה משחק. אבל כשהוא אומר, אין מניעה ביטחונית, הרי מה הוא בא ואומר? אנחנו יכולים כן להתגמש בנושאים שעל הפרק.
אז מה סינואר בא ואומר?
רגע, אנחנו יכולים, עוד לא אמרנו את זה, עוד לא אמרנו, כי בסוף מי שמחליט זה ראש הממשלה, הוא זה שנותן את המנדט, מרחיב את המנדט, ומקצר את המנדט לצוות המסע ומתן. בא שר הביטחון כמעט באופן פומבי ואומר בתור מי שהוא לא מדבר בשם עצמו, הוא מדבר בשם מערכת הביטחון, צהל ומערכת הביטחון, אנחנו יכולים מבחינה ביטחונית לעמוד בעסקה כזאת.
פרסומת אחת, רוצה?
יאללה,
רוצה
פרסומת
אחת, נגיד פרסומת, לה, לא. פרסומת, אני פה בשבילו, לא, אני עובד אצלו.
פרסומת וחוזרים. ולכן אני אומר עוד פעם, זה לא כל כך פשטני, וזה לא שיש כאן באמת דעה חד משמעית בעניין הזה, ואני אומר עוד פעם, בימים האלה, באמת, בימים האלה כולנו, אתה יודע, כולנו צריכים, ליבנו צריך להיות עם משפחות החטופים.
ובדיוק בעניין הזה.
ולא לשמוע, לא לשמוע למשל, רק במשפט אחד, לא לשמוע למשל, את מה ששמענו במה שעשו לה שלטים בעמק חפר למשפחת ביבס, זה חרפה שאתה לא יכול להבין.
מי שעשה את זה אוכלה. עכשיו בוא אני אספר לך סיפור שקצת תרק לי את הראש. יום שלישי, יום שני בערב, 9 באב, אני הולך לכיכר החטופים, משתדל ללכת לא מעט, אני הולך לכיכר החטופים, נעמד מול, היה שם מעגלי שיח כאלה, זאת אומרת משפחות של חטופים, משפחות של זה, מדברים עם הקהל. עזוב את הדבר המדהים הזה של המעגלי שיח האלה והסיפור, אני נעמדתי ליד אישה אחת והקשבתי לסיפור ומאפנית אותי. לבושתי, עכשיו אתה יודע, אני חי את הנושא הזה, כאילו באמת, חי תקשורת, ואני אומר, אני לא ממש מכיר את הסיפור, אני פשוט כאילו הייתי בשוק, מדובר על גלי וזיו ברמן, בני 26, שנחטפו, אחים, כן? אחים נחטפו לעזה ואנחנו תאומים. ולא כל כך מכירים את הסיפור הזה. עכשיו חשבתי, אולי יש איזה בג בי, אולי פספסתי, אולי איזה... אני מתחיל לשאול את האנשים שם בסביבה, אומרים לי, וואלה, פעם ראשונה שאני שומע את הסיפור הזה, אני בא לאנשים פה ברדיו, אנשים שחיים, נושמים, תקשורת כל הזמן, אני אומר להם, תגידו אתם לזה? הוא אומר לי, לא, אני לא מכיר כל כך את הסיפור הזה. שאלתי אותך הבוקר, אתה אומר, וואלה, גם זה... ואתה יודע מה? יש אחים, תאומים, חטופים בעזה, ואנחנו לא כל כך מכירים את הסיפור הזה, ולכן ביקשתי להשיג את מקבית מאייר, היא הדודה של התאומים גלי וזיו ברמן, שנחטפו בשביעי לאוקטובר מהקיבוץ מכפר עזה, כי חייבים להעלות את הנושא הזה לסדר היום. מקבית, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יהודה.
אני כבר רוצה לשמוע את הסיפור המלא, רק את מכירה את העניין הזה שכאילו הסיפור של גלי וזיו, לא כל כך מוכר לציבור הישראלי?
אז למען האמת, יהודה, אתה מפתיע אותי, כי דווקא הסיפור שלנו מאוד, מאוד מוכר.
ראיתי כתבה בוויינט ובישראל היום.
אנחנו משתדלים, כן, אני כן מתראיינת, גם אני וגם האחיין שלי.
מעולה.
אבל אני שמחה שאתה נחשפת, אני ראיתי אותך מולי. ראיתי אותך עומד מולי, אתה מקשיב לי קשב רב. ביחד עם הקהל המדהים שהיה שם.
אז בואי תספר לנו מקבית, מה קרה בשבעה באוקטובר לתאומים גלי וזיו ברמן?
אז גלי וזיו שלנו, כמו שאמרת, הם תאומים בני 26. ביום הארור הזה הם נחטפו משכונת דור צעיר בכפר עזה. אותו, בקיבוץ עצמו, גרה גם אחותי עם בעלה, שהוא נכה במאת האחוזים, והמטפלת המסורה שלו אלנה, ובמתחם נוסף בקיבוץ גר עידן. למעשה הקשר האחרון היה קשר טלפוני של אחותי איתם, היא עירה אותם משנתם, שניהם היו נשמעים מאוד מבוהלים, הם לא גרים באותו חדר. את זיו הציתו לו, שרפו את החדר שלו, ובעצם כנראה ילצו אותו לצאת, שהוא נשמע מאוד מופתע, ושואל איפה הצבא ולמה אף אחד לא מגיע להציל אותם. גלי עבר לחברה שחששה מעבר חצה את הדשא, ביחד עם אמילי, שלושתם נחטפו יחד, ובעזה הם הופרדו, ובקיבוץ עצמו נותרו יתר המשפחה.
הם היו שם בשדרה של הרווקים, קראו לזה, נכון?
בשכונה דור צעיר.
בשכונה דור צעיר, כן, צריך להבין שזו שכונה שנפגעו בצורה כל כך, דורון נלקחה משם.
זה גיא מוות.
ממש גיא מוות, הכל היה שרוף שם, הייתי שם.
צריך להיות
שם כדי לראות את הדבר.
השבוע בערב תשעה באב, ושודר הסרט על משפחת אלקבץ.
כן. עכשיו תארי לי רגע את הסיטואציה.
רגע, תן שנייה, משפחת אלקבץ על ה... באמת הטרגדיה הגדולה שקרתה להם, שביתם ובן זוגן נרצחו בשכונת דור צעיר, לאחר שהופרדו, זה באמת היה גיא הריגה היום ונורא, זה גם השכונה שהכי סמוכה לגדר שם.
וגיא הריגה וגם גיא חטיפה וגם לא מעט חיילים שהגיעו לשם, נפלו שם כי המחבלים תפסו להם איזה שיח בצד ימין.
לא רק בתוך זה, הם התבצרו בבתי ומשם הם ירו על החיילים שהגיעו.
עכשיו תגידי, תקחי אותי רגע ל-629, מישהו שולח להם הודעות, מישהו מדבר איתם, איך נראה השיח מול התאומים?
השיח מולם זה היה בעצם אחותי. תליה, שהיא מדברת איתם, מהירה אותה משנתם, לילה קודם הם חגגו יום הולדת, ליובל סולומון, זיכרונו לברכה, שנרצח שם, ואת יודע, כמו חבר'ה צעירים, הלכו לישון, שגם צבע אדום, כבר לא משהו שאת יודע, במשך 20 שנה, יורים הם אליהם טילים, ואומרים שזה גשם, אז הם לא משהו שהם התרגשו ממנו, אבל אחות שלי העירה אותה משנתם, וזה השיחות האחרונות, המצמררות, זה מה שמעדהד.
זה בוואטסאפ?
זה מוכנו.
באיזה שעות היו השיחות?
רגע, זה בוואטסאפ או בשיחות קוליות?
בהודעות, בשיחה קולית.
מה אומרים שם? את יכולה לתאר לנו קצת?
כן, זיו אומר, אמא, שורפים לי את הבית, הקול שלו נשמע כמובן מאוד מבוהל, מאוד מפוחד, מאוד מופתע. והיא מבקשת מהם, משניהם, להיסגר, להינעל בממד, לסגור את החלונות, ועוד ככה נוזפת בהם מרוב הפחד המשתק שהייתה בו. ואנחנו היום יודעים שהמלכודות מוות היו הממדים. זה באמת היה משהו שהוא לא הצליח לאט לאט, גם הצליחו להבין בתוך הקיבוץ, מכיוון שכיתת הכוננות ביישוב הם אלה שנרצחו ראשונים. הצליחים להבין את גודל
הצעה. באיזה שעה הייתה הודעה קולית האחרונה?
סביב 8:45 עם זיו ועם גלי קצת אחרי, ובשלב מסוים התקשורת איתם התנתקה, אבל שוב הם חשבו שאין תקשורת, אמרו שאין חשמל, וזה בעצם הקולות האחרונים שישמע מהם.
ומה אתם יודעים קרה לאחר מכן? מה, איך
בוצע? ממה שאנחנו יודעים, המידע, אנחנו כמובן באותו לילה במבצע הירואי הצבא, רק ב-12 בלילה הצליח לחלץ את אחותי ואת בעלה ואת המטפלת תחת אש, והם פונו, ומאז למעשה, אני לא ארחיב לגבי זה, אבל מאז הם, כמובן שלא היה פתרון בתוך הכאוס הזה לאנשים ברמת הנכות של דרון, ובדרך לא דרך, בסופו של דבר, הם הצליחו להגיע ביחד עם כיתת הכוננות שלי מבית גוברין, הצלחנו בעצם לחלץ אותם לבית גוברין. רק אחרי 11 יום הם היו מוגדרים כנעדרים.
למה?
ואחרי 11 יום כל האינדיקציות היו שהם לא בחיים. ביקשו מאיתנו קעקועים וביקשו מאיתנו DNA וכו, ובתוך הכאוס הכללי לא היה שום מידע לגביהם. ולגבי אחרי 11 יום קיבלנו בעצם הודעה מהקצינים שיש איכון, גם זה היה בהתחלה רק אחוזים, לא מעט האחוזים, שהם נמצאים בעזה. ואחרי 52 יום בעצם קיבלנו עדכון שהם חטופים. נתנו צעקה שקראה את השמיים, מתוך גם צעקה מצד אחד הקלה שהם בחיים.
אחרי 52 יום, לא האיכון.
לא, אחרי 11 יום ידענו.
איכון, ואחרי זה את אומרת, אחרי 52 ימים, קיבלתם מה? עוד חיים?
קיבלנו עוד חיים, שהם מהשבויות שחזרו מכפר עזה, שראו אותם, ראו אותם בנפרד. המפלצות גם דאגו להפריד ביניהם בפעם הראשונה בחיים שלהם, והם הופרדו למעשה, כך שכל השבויות שחזרו ראו אותם לפרקי זמן מאוד קצרים בנפרד.
מה הם סיפרו על זה? מה הם סיפרו עליהם?
כמו כולם, הלומים ומבוהלים
פצועים?
אבל בריאים, לא פצועים, במצב יחסית מבחינה גופנית במצב תקין. אבל שוב, אנחנו מדברים, אני לא סופרת את זה בכלל בימים, אלא בכל שנייה שהם שם, מבחינתנו זה נצח. אני לא רוצה עוד חיים, אני רוצה חיים. אנחנו רוצים אותם בחיים. אנחנו רוצים שהם יחזרו לאבא דורון, שאנחנו צריכים להספיק לראות אותם.
שאלה אחרונה, אנחנו חייבים לסיים, מקבית. מחר אמורה להתקיים הפסגה בדוחה. כמה אופטימית לקראת לקראת הפסגה הזו, שאמורה לדון כמובן בעסקת החטופים.
תראה, אנחנו למודי ניסיון, אבל אני באופן אישי בן אדם אופטימי, ואנחנו באופטימיות זהירה, מה שנקרא, בין תקווה לתקווה, לא מאבדים לרגע, לרגע את התקווה, שצריך לעשות את הדבר הנכון, כי אם העסקה לא תתחיל, נגזר גורלם. והאשמה תהיה על ידיים של מקבלי החלטות. אין פה כבר שאלה של של הבאתם או השבתם, אלא הצלתם. שלושה סימני קריאה. ואנחנו קיבלנו רק אתמול מידע או שלשום, אני כבר, על, לא יודעת אם זה לוחמה פסיכולוגית, אני לא יודעת מה זה, אבל זה ברור שמצבם וזמנם הוא על זמן שאול. אם לא יעשו את העסקה הזאת, קיבלנו איזשהו אירוע, כן, שאנחנו לא בטוחים אם זה
לוחמה
פסיכולוגית. כן, זה לא משנה. זה בכלל לא משנה. עבורנו זה לילה ללא שינה.
תגידי, מקבית,
מה שלום
ההורים?
אתה מתכוון, תליה ודורון, ההורים של
גלי וזיו.
וגלי. כולנו, אתה יודע, בפחד, בעצב, בדאגה, בגעגוע אינסופי. עושים את כל מה שביכולתנו, אבל עדיין יש איזשהו קיר שכתוב עליו כזה, הצילו בגדול, ואיך שוברים את הקיר הזה? איך שוברים את הקיר הזה? זה מה שאני שואלת את עצמי כל יום. מה אני עושה ומה אנחנו עושים כמשפחה? אבל זה המלחמה שלנו, וזה לא צריכה להיות המלחמה שלנו. צריכה להיות המלחמה של כל אחד, בא לי יום אחד פשוט להוריד את השלטר על המדינה הזאת. להוריד את השלטר ושכולם, את יודע, אני רוצה רגע להגיד משהו לברק ברשותכם. ברק נמצא אצלי, קודם כל, בראש ובראשונה, אני רוצה להשתתף בצערך, בצער המשפחה ברק, ואנחנו בקשר, כי אתה בתוך קבוצה שלי, שנקראת מכפילי כוח, קבוצה שעשיתי עם עצמי, לעצמי, שאני שומעת אתכם מדברים בתקשורת, בלהט, ואתם מדברים כאילו הם בני המשפחה שלכם. אתה ויש עוד רבים אחרים שאני בתקשורת איתם ככה, מחזקת אותם והם מחזקים אותי, וזה ככה אני רוצה שיקרה. שכולם ירגישו את הלהט הזה, את העוצמה הזאת, את החשיבות הזאת, של להשיב את כולם, את מי שבחיים, ואת מי את החללים שגם צריכים להגיע לקבורה.
מכבית מאיר,
באמת, הלוואי של כולנו, באמת, כולנו כאן, מתפללים לשובם, באמת,
וכל מה שאנחנו יכולים לעזור ולהכפיל כוח, אנחנו פה בשבילכם.
את המשפחה, את ההורים, מכל הלב. תודה רבה.
תודה, מכבית.
תודה לכם, ותמשיכו, תודה לכם.
תודה.
בוקר טוב לאלוף משנה א', מפקד בסיס רמת אביב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלומך בוקר.
בסדר, תודה.
דרוך?
תמיד.
אנחנו, אתה יודע, בהמתנה של כבר שבועיים, אנחנו צריכים להיות דרוכים, או שאתה בא כאן להרגיע הבוקר?
לא כל, תמיד חשוב להיות רגוע, זה לא סותר בשום צורה, זה שמתקרים גם קדימה. התפקיד שלי זה להיות דרוך מאוד, זה נכון בשבועיים האחרונים, זה נכון בעשרה חודשים האחרונים ועוד. אני יכול להגיד שאצלנו בשום צורה לא תקופה של המתנה.
מה זאת אומרת לא המתנה? כי אנחנו האזרחים מרגישים שאנחנו שבועיים רק מחכים לשמוע מה הצד השני עושה, ואז אנחנו נגן על עצמנו.
קודם כל, יש כמה וכמה צדדים שניים. אני רוצה שתדעו שבכל הזמן הזה אנחנו טסים, אנחנו עושים מידע, אנחנו מתכוננים, אנחנו בונים עוד ועוד יכולות וכלים ש... כשיזדקקו להם יפעלו, ואנחנו גם עושים ומגינים ופוגעים במחבלים ותוקפים, ואני יכול להגיד שמה שלא יבוא, היום אני הרבה יותר מוכן מאתמול, ואני מניח שככל שהזמן עובר אנחנו טובים יותר וערוכים טוב יותר.
כן, אבל גם הצד השני מסתבר לא שוקד על השמרים. הבסיס שלך נמצא 45 קילומטר מגבול לבנון, וחיזבאללה מפרסם תיעוד מכתבם בו נראו צילומים של הבסיס, סרטון שסקר את הבסיס, את מתקניו, מציג מידע על מערכות שונות שנמצאים בתוכו. מה אתה אומר על זה? הם התקדמו, הם נועזים יותר, הם...
אני מפקד על הבסיס הגדול ביותר של חיל האוויר בצפון. העובדה שאני מושך תשומת לב של נסראללה וחיזבאללה היא לא חדשה והיא לא מפתיעה. בוודאי שהאויב מתקדם, בוודאי שהאויב חושב, בוודאי שהאויב ממקד בי תשומת לב. אני מניח את זה, ובטח לא מהשבועות האחרונים. אני יכול להגיד שגם מדברים שהתפרסמו וגם באופן כללי, אני לא מרגיש שדברים שהכתפו יצרים או הפתעה ובטח לא סיכון או איום שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו עבורנו. אני שמח ומצפה לזה שנסראללה מסתכל על רמת דוד, ואני אשמח שהוא יתמקד בי ולא ביישובים אזרחיים, ואנחנו יודעים להתמודד עם זה אני חושב טוב. התפקיד שלנו, למרות שתשומת לב מושקעת בנו, התפקיד שלנו זה שלא ידעו לעצור אותנו, וקשה מאוד לעצור את חיל האוויר, וקשה מאוד לעצור את רמת דוד. אין לי ספק שינסו. אין לי ספק שמעניין אותם לראות איפה היכולות ואיך מתמודדים איתנו ועם הבסיס שלי. התפקיד שלנו זה להיות צעד או שניים לפניהם, אני מגיש את זה די לנוח.
אפרופו נסראללה, כנראה שיש לו איזה אובססיה סביב הבסיס הזה, כי הוא אמר לאחרונה שהבסיס ברמת דוד פונה, זה נכון?
אני לא יכול להזמין אותו לבוא לפגוש אותי כאן, אבל אתה מוזמן לבוא לפגוש אותי כאן.
לא, אבל לא מדבר על היום. היום אני מניח שאתה בבסיס בשני שבועיים, שבועות.
קודם כל אני אשמח לבוא, מה אתה...
לא, בסדר, אבל היה דבר כזה, כי בדרך כלל הוא אומר אמת, בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל.
קודם כל אני נותן קרדיט רב לאויר תמיד, ויש אויבים רציניים שמסתכלים עלינו היטב ולומדים אותנו, ואני מניח שהם גם מקשיבים להם. רמת דוד כאן, מוכן, נלחם, הבסיס הצפוני ביותר שממנו אנחנו יודעים להמריא ולהגן ולתקוף, וזה לא השתנה, לא היום ולא בימים האחרונים.
תגיד לי, שאלה אולי... כן, סליחה, תמשיך, כן.
אני רוצה להגיד שאנחנו מניחים שנסראללה מסתכל, ואנחנו מניחים שמנסים להבין איפה אנחנו נמצאים ואיך ניתן לפגוע בנו, ואנחנו משתדלים לצעד אחד לפניו גם בהיבט הזה, ואני חושב שאפשר להבין.
תגיד לי, שאלה שאולי לא קשורה ישירות לתחום אחריותך, אבל היא מעסיקה מאוד את הציבור הישראלי. במקרה של ירי מכיוון חיזבאללה, מכיוון לבנון, עזוב עכשיו את איראן, איראן זה סרט אחר, כמה זמן אנשים בחיפה, בגוש דן, יקבלו התראה על כך שצריכים להיכנס למרחב מוגן, כי הנה הגיעה התגובה שאנחנו ממתינים לה כבר שבועיים.
תראה, אני לא רוצה להגיד דברים בשם פיקוד העורף או דובר צה"ל וכן הלאה. מהמקום שאני נמצא, אני חושב שההנחיות הן אחראיות ומדויקות מאוד, עם הבנה מאוד טובה של מה צריך להגיד לאזרחים ומתי. ומכיוון שאני רואה את הצד שלנו, כמה אנחנו ואיך אנחנו מתכוננים, וגם את העיתויים שאנחנו מתכוננים לקראתם, אני חושב שזה מאוזן ומדויק. גם אנחנו מקשיבים לדברים האלה, ואני חושב שבדיוק בדריכות, בדיוק ברמת האיזון הזו צריך לשמור.
תגיד, בעשרת החודשים...
להקשיב למי שתפקידו לתת את המסרים האלה.
כן, בעשרת החודשים האחרונים, כמה איקסים הוספתם אצל החירניקים אומרים על הנשק, אצלכם איך זה עובד?
קודם כל אנחנו לא סופרים איקסים, אנחנו מבצעים את המשימות שלנו הכי טוב שאפשר, גם בהגנה, גם בהתקפה, ובעיקר עסוקים במה שעוד לא עשינו, במה שעוד לא הספקנו להכין ולהסתכל קדימה.
לא, אבל אין לכם נתונים כמה פגיעות, כמה מבנים, כמה מחבלים, כמה... משהו שרומם לנו את הנפש ככה, שבעשרת החודשים האחרונים עבדנו יפה שם ברצועת הזה.
עד כל הנתונים כמובן קיימים, ואני בעניין הזה לא אנדב נתונים כאן. אני יכול להגיד כדי לרומם את הנפש שאנשים הכי טובים שאפשר היה לדמיין, במילואים, בסדיר, בקבע, ותומים ועובדים כבר יום, לילה, 313 ימים, אף טייס בחיל האוויר לא ירדה מכוננות אפילו לדקה, אף טייס מחיל האוויר לא נחתה בזה. ואז תחילת המלחמה הזאת, ופועלת באמת סביב השעון, המשימות והיקף המשימות שעשינו, הן עצרות תקדים, אף אחד מאיתנו לא חשב שמספרים כאלה יגיעו לא ברמה האישית כל אחד מהחבר'ה, ולא ברמה... כמה הטייסת והבסיס כולו.
מה היה הכי משמעותי? החיסול של דף?
תראה, אני מאוד גאה בפעולות התקפיות שנעשות. אתה יכול גם לראות לאן יודעים להגיע, ועם סרגל במפה גם להבין לאן את עשויים להגיע.
אבל דף זה אתם?
ויש הרבה. יש, אני לא צריך לקחת קרדיט משום צורה. אבל אני חייב להגיד לך משהו ברמה האישית, ואני חושב שזה... משותף להרבה מאוד לוחמים ולהרבה מאוד צוותי קרקע שמכינים את המטוסים. המקומות שהכי נוגעים בלב והמקומות שאני לפחות לוקח איתי מהמלחמה הזאת זה המשימות יחד עם כוחות הקרקע. במקומות שאחים שלנו על הקרקע נלחמים ונקודות שבהם הם מתקדים באיום או זקוקים לסיוע דחוף או זקוקים לחילות וכל הכוחות האוויריים שאיתך מתנפלים על המשימה הזאת, ונותנים להם אש וזמינות ומסוק לחילוץ
והשקט
שהם צריכים להתעודד עם האיום, זה נשאר איתך הרבה יותר מהרבה דברים אחרים ששומעים לקצועות.
אלוף משנה א', אני רוצה לשאול לך בדיוק בנקודה הזאת, באמת אנחנו נחשפנו בעשרה חודשים האחרונים ליכולות פנומנליות של חיל האוויר, באופן שמסעיר את הדמיון, שאנחנו רוצים לברך כל יום שיש לנו חיל אוויר כזה שעושה עבודות גם בצפון, גם בדרום, פשוט מדהימות. והשאלה המתבקשת, איפה הייתם בשבעה באוקטובר? איך כל היכולות האלה לא באו לידי ביטוי באותן שעות שתושבי עוטף עזה וסדרות ואופקים היו חשופים שם לגלים של מחבלים ששתפו את האזור
הפער בלתי נתפס.
ואין מושיע. איך אתה מסביר את זה?
אני חייב להגיד לך שקטונתי להסביר את הפער הזה, הכישלון הזה. הוא כישלון גדול, שאני חושב שכל מפקד בצהל, בטח אני, חייב לחיות אותו עמוק בלב, בלקת שתישאר איתנו עד יומי האחרון, זה בטוח. אין אף אחד שלא שואל את עצמו, איך אפשר היה להיות שם, איך אפשר היה להיות שם בצעד אחד לפני, ולחצות בין האויב לבין האזרחים שלנו, הילדים שלנו, היישובים, והחטופים שלא הספקנו להחזיר. אין מפקד שזה לא צורב לבבשר כל יום.
כן, אבל אתה בינך ובין עצמך, אני מניח שחשבת על זה וניתחת את זה המון המון פעמים. יש לך איזה הסבר לזה? לך באופן אישי, עזוב את התחקירים עכשיו, בוא, לך ברמה האישית.
אני לא, אין לי הסבר פשוט שאפשר להגיד ככה במשפט ברדיו. זה חשבון נפש עמוק. אני חושב שלא רק אנשי מודיעין, אני חושב שכל אחד, בטח בחיל האוויר, בטח במקומות אחרים, אתה שואל את עצמו, גם ברמה האישית. אני לא יודע לתת משפט שסוגר את הדילמה הזאת ברגע. העובדה היא שלא היינו שם. העובדה היא שלא הצלחנו להגן ולחצוץ בין האזרחים לבין אויב לרושע. את זה אי אפשר לשנות. זה כישלון שכל מה שאפשר לעשות כרגע זה להפוך את הכישלון הזה להרבה מאוד מיעוט, הרבה מאוד אחריות שמובשת על הכתפיים שדבר כזה לא יתרה שוב. להרבה מאוד הכנה ודריכות קדימה לכל איום שעוד קיים במלחמה הזאת, ואנחנו לא בשלב התחקיר של המלחמה, אנחנו בשלבים הקריטיים ואולי המבחנים הגדולים עוד לפנים.
כן.
הכישלון של 7 באוקטובר, אותו כבר אפשר יהיה למחוק, ואין מפחד בצהל שיכול לחוש ניתוק מאחריות.
ברור, אבל יש שאלה, אפרופו ברק פתח את הנושא הזה, ויש דיון ציבורי ער, שאולי בשביעי באוקטובר, היינו בדיוק במקום הזה, שהיה דיון ציבורי רחב סביב ההתייצבות, סביב הסרבנות, סביב הפגיעה בכושר של חיל האוויר על רקע הרפורמה המשפטית. האם חיל האוויר לא היה קשיר בשביעי באוקטובר, או לא היה בקשירות מלאה?
אז אני רוצה להגיד לך לצערי, ועכשיו אני אגיד ממש מהזווית של בסיס, של טייסות, של מי שזינק מ-0 ל-100 בבוקר של 7 באוקטובר. לצערי, אנחנו נדרשנו לקצה של הקצה של הקשירות שמשבת שמחת תורה, 6-29, שגרה חלק מהאנשים בבתים, מילואימניקים בבתים, ואנחנו נדרשנו לזנק מ-0 ל-100 כולם לבוא עכשיו לבסיס מלחמה, להגיע, לקבל תדריך של דקה, לעלות למטוס, להניע, להמריא ולהתנפל על המשימה. האנשים עשו את זה הכי תכליתי שאני יכולים. האנשים עשו את זה עם כל, כמובן, מסירות הנפש וכל ההבנה לאיזה זירה הם מזנקים ומה נדרש מהם, וגם שהם לאחרים לאותו איום. האנשים הוכיחו לא רק את המסירות נפש, לא רק את ולתמות למשימה כזאת, מ-0 ל-100, הם גם הוכיחו קשירות שהיא כל מה שנזקקנו לו, באיחור לצערי. אבל הדבר האחרון שאני יכול להגיד על אנשים שהתנפלו על המשימות, גם הבסיס שלי, גם באוויר בכלל, ואני חושב שבכל צער. הדבר הכי פשוט שאפשר להגיד, שהם הוכיחו תקירה למגע, הקשירות הכי טובה שלהם, והיו שם אנשי מילואים, וקבע, וסדיר, ומילואימניקים שאפילו לא היו ברשימות,
נכנסו לבסיס ואמרו אנחנו כאן. על זה אין חולק, על זה אין חולק, שברגע שכולנו התוודענו לזוועות, אז באמת כולם, מילואימניקים גם כאלה שלא נקראו, הסתערו כמו שאתה אומר על הבסיסים, והתחננו ממש שישלחו אותם. כמה שעות חלפו, כמה זמן חלף, מ-6-29 פתיחת המערכה והטבח והירי של חמאס, עד שראשוני המסוקים היו באוויר, יורים לכל עבר, כן מזהים, לא מזהים, היו סיפורים מסיפורים שונים על היעדר מודיעין ווואטסאפים שבאמצעותם תפחו לטייסים איפה נמצאים הכוחות, מי שלנו, מי נגדנו. כמה זמן בתחקירים ראשוניים, בבדיקות ראשוניות עבר מ-6-29 ועד שהמסוקים הגיעו?
שלב התחקירים עדיין בעיצומו, ואני לא רוצה לתת פה את הפרטים לעומק. אני יכול להגיד שאנחנו התחלנו במצב שבו אין את ההתראה או אין את ההכנה מראש של המטוסים, וחלק רב מהמטוסים רק זינק מהקרקע בהתחלה, ורק כשהגיעו הידיעות הראשונות וכשהתחיל הטבח הזה של חמאס, זה הגיע בייחוד. אני יכול להגיד שבאמת באמת התמטלות אמיתית של כל סוגי הכוחות שחיל האוויר יכל להביא לזירה הזאת, באש, בחילות, באיסוף, במסוקי קרב, כתמם, מטוסי קרב ומסוקי סער. התשובה היא שחלף זמן רב מדי. היינו שם באיחור, על זה אין עוררים.
סדר גודל, פחות או יותר, סדר גודל. סדר גודל כמה, נגיד, התחיל הירי ב-629, פחות או יותר, מתי הגיעו המסוקים הראשונים? סוקי הקרב
הראשונים. אני לא רוצה להגיע לפרטים, אני לא רוצה להגיע לפרטים, וגם היו מטוסים שהיו מוקדם מאוד שם, והסיפור הוא לא הדקה לכאן, 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 כי גם כשמגיע מטוס ראשון, לוקח זמן עד שאתה מגיע עם כל הצדה כשהיה נדרש ונותן מענה לדבר הזה.
דרך אגב, אתה יודע, אתה יודע למסוקים, אז המון כתבות בהתחלה שפגעו באזרחים שלנו, נגיד אזרחים שנחטפו.
אוקיי, הברדק, הבלגן
היה בדיוק. אז אני אומר, אנחנו האם כבר 10 חודשים אחרי, אנחנו כבר יודעים אם הירי נפגעים מכוחותינו, נפגעים שלנו?
היו נפגעים מכוחותינו נקודה, זה ברור. וזה כתוצאה מזה שלא... לא היה מודיעין. היה...
התרחיש שכל לוחם שהיה שם, כל אחד שפגש את זה היה מציאות באמת כאוסית, והיה שם הרבה מאוד אי סדר והרבה מאוד אש והרבה מאוד איומים והרבה מאוד חתירה למגע. אני חושב שחלק מהאירועים באמת גם הוחררו לעומק ופורסמו, כולל צירת קשר בין צהל לבין משפחות, הרבה יותר לא
מתמיזים,
זה עדיין
מתוקה. אז לסיום, אלוף משנה א', אנחנו באמת נמצאים בימים מתוחים. מה אתה יכול להגיד למאזינים, באמת בימי ההמתנה, בתקופת ההמתנה הזאת? מה אתה יכול להבטיח להם, מה אתה יכול להגיד להם?
אני רוצה להגיד שאנחנו בתקופת הכנות והתכוננות, ודריכה של כל יכולת שאנחנו מצליחים להביא אל השולחן ולשים אותה בכוננות, בזמנים קצרים מאוד, ובהיקף גדול מאוד, כולל דברים מאוד התקפיים. אנחנו מנצלים כל דקה כדי לבנות לעצמנו תמונה טובה יותר ומוכנות טובה יותר, ואני בוודאות הרבה יותר טוב היום ממה שהייתי אתמול, ומחר אני אהיה טוב יותר. וכשאיומים יקרו, אנחנו שם כדי לתקוף אותם, כדי להגן מפניהם, כדי להיות באוויר, זה בחיבור לחיל הים, לפיקודי צפון ושאר הגורמים והמודיעין. אנחנו מנצלים באמת כל דקה כדי להיות שם, ושהשקט לא יפעה. אנחנו גם באוויר, גם באיסוף המודיעין, גם בהכנה והדריכה של כל יכולת שאנחנו חושבים שנדרשת. והרגע שבו ירצו לשלוף איזשהו כלי עוד שיכולת מהרגז הכלן, לרגע הזה אנחנו מוכנים מאוד.
אלוף משנה א', מפקד בסיס חיל האוויר ברמת דוד, תודה רבה רבה.
תודה ענקית, נראה לי בשם כל האזרחים, לא? בוסה גדולה.
אכן, בשם כולנו, תודה. תן לי חסות.
הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב? לפני שאתם סוגרים ביטוח, תתקשרו עכשיו להכשרה גו, כוכבית 8811, ותקבלו הצעת ביטוח רכב משתלמת במיוחד, בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה ותנאי החיתום של החברה.
כשאדם אחד
עדי אברהמי, זה מתחיל בצד.
זה הצד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע הצד קטן נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע הצד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה.
ועל הרקע הזה, השיר היפהפה הזה, אז אנחנו מדווחים על חדירת קליטה ישראל, אדמית, אילון, גורן, גנות, אניטה, יערה.
זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי אומן למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו עד שיפלו כל החומות. בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בוקות.
אז אומרים רקע זקות נוספות בצפון, אורחים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ושני רומן, אורחים על השידור, סטף קורנס, בני שאולסקי ואיציק אהרון, אורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, חייד לוק, רעות מתיתיהו ארגון, מחר, יהודה שלזינגר ואני, ברק סרי, נהיה כאן שוב, תודה רבה, המשך יום טוב.
מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש אל...